שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע ואחר כך נבקר סרט שמשיג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט מיקי 17. הביקורת תחולק לשניים כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט אבל... בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני, נספיילר לענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס דף הפייסבוק שלנו, לשיר שם הערות ומחמאות, גם אפשר, כן, עוד כל מיני דברים. שלום אורן, מה שלומך?
בסדר, אני הרגשתי גאון שומע את זה בפי 1.5 עכשיו, לא יודע.
למה? מהר. תגיד.
יס.
התחפשת למשהו?
שאלה מצוינת.
אני יודע.
כן.
נו, למה?
לא, היה לנו מסיבת פורים בבית.
אוקיי.
אז היה חובה להתחפש. אז אני התחפשתי לנער. נער.
פשוט?
צעיר, כן, פשוט. התגלחתי כמו שאתה רואה, לכבוד זה.
כן, כן.
פאה. משקפיים, והשוס היה ש...
אני לא מבין את התחפושת.
מה, איך אתה לא מבין?
פשוט נער? אוקיי.
כן, אני אראה תמונה, אין בעיה.
בסדר, חכה.
אבל הקטע השוס היה שמצאתי לקנות שיניים תותבות כאלה עם גשר על השיניים.
נחמד.
זה היה מאוד נחמד.
אני אסתכל
לך. עם כובע הפוך והפאה וזה היה מוצלח, היה מוצלח. אתה התחפשת?
בטח.
כן, אני מוצא את זה קשה להאמין, אבל תספר לי על זה.
I find it hard to believe.
בדיוק.
אנחנו נדבר על התרגומים האלה בהמשך. מנקה חלונות. למה אתה צוחק?
תסביר לי את זה, בבקשה.
טוב, אני אוסיף, אתה צודק, מנקה חלונות זה לא הגדרה. מנקה חלונות של גורדי שחקים. או, עכשיו אתה מבין.
עדיין תסביר לי את זה.
די, נו, תחשוב איך נראה מנקה חלונות של גורדי שחקים.
נכון.
נו, אז אתה לא יודע איך נראה מנקה חלונות של גורדי שחקים?
מנקה חלונות של גורדי שחקים, כמו רידלי סקוט, רידלי דייזי, ככה נראה.
בדיוק, נכון.
כן, הוא עם אוברול כזה, עם דלי, עם מגב, עם סנפלינג, עושה סנפלינג. הלכת לטייל ועשית סנפלינג.
לא.
אוקיי.
הבאתי את הציוד סנפלינג שני ונבשתי אותו והבאתי מגב ודלי, וזהו. הייתי מנקה חלונות, הכל טוב.
למה התחפשת? זה השאלה. אני אין לי תירוץ, קהל לי מסיבה.
אמרתי לך, נו, הסברתי לך, זה מסיבה וזה, הנה, אתה רואה? כן.
נכון.
יפה, תודה. יאללה, בואו לענייננו. יש לך חדשות מעניינות?
ברור.
אז לך על זה.
יש לי הרבה חדשות מעניינות.
כן.
התחיל, שפילברג.
מה איתו?
מביים סרט חדש, יצא ב-2026, כבר מזמן עוד הכריזו עליו, אבל עכשיו הכריזו על מה הוא יהיה גם. זה לראשונה, מזה הרבה זמן, שפילברג חוזר לעשות סרט מדע בדיוני.
וואלה.
על חייזרים.
לא שמעתי.
כן, רעיון מקורי שלו. רעיון מקורי שלו, סרט מדע בדיוני, אבמים, חייזרים, 2026.
מגדיל.
יש שם מלצפות.
כן.
כן. זה דבר ראשון. דבר שני, שמעת בוודאי, דיברו על זה הרבה לאחרונה, כולל בטקס האוסקר האחרון שעוד נדבר עליו, על ג'יימס בונד.
אוקיי.
זכויות הסרטים של ג'יימס בונד,
נקראו
על ידי אמזון, נקראו לאמזון כבר מזמן הסרטים, ועכשיו גם החופש היצירתי, ה-IP, נמכר לאמזון, אומר שאמזון עכשיו הולכים לבנות את העולם הקולנועי של ג'יימס בונד, או הטלוויזיוני, או לא יודע מה, כמו שהם עשו לשר הטבעות, שהם בנו, אתה יודע, את כל ה-Power of the Ring, זה עונה ראשונה, עונה שנייה, וזה, ומרץ', אז עכשיו התחזית היא, שג'ף בזוס יעשה אותו דבר לג'יימס בונד, אולי סדר טלוויזיה, אולי סרטים,
אוריג'ין סטורי של ספקטר.
לך תדע, כן, בקיצור, אז שאלה טובה, לאן זה ייקח את זה, אתה יודע, האם הוא ירחיב את העולם באמת, וילך לכיוונים אחרים, אז...
כן, אוקיי.
המותג, ג'יימס בונד, אני לא יודע, יש לך על זה מחשבות, משהו?
לא, אתה יודע, אני חושב שהסרטים האחרונים קצת הוציאו לי את ה...
מה, הם מצוינים?
כן, כן.
הטרילוגיה האחרונה הייתה מעולה, מה זאת אומרת, למה הוציאה?
נכון.
אם כבר העלתה.
הסרט האחרון היה פחות.
הוא כאילו היה סוף...
סקייפול היה טוב.
לא, אני גם מאוד אהבת האחרון.
כן,
מאוד אהבת האחרון.
No time to die, משהו כזה.
כן.
כן, אוקיי.
טוב. אז זהו, אז זה אמזון, ורציתי לדבר על זה פעם שעברה, שכחתי, אבל עכשיו זה, זה התחבר, דיברו על זה גם באוסקר, באוסקרים האחרונים, הזכירו את הסיפור הזה עם ג'יימס בונד, והיה גם החווה לג'יימס בונד, ולא דיברנו על אוסקרים, התקלטנו ממש ערב האוסקרים.
נכון.
היה הפתעות, משהו מעניין?
לא היה מעניין.
מה, לא היה מעניין?
לא. אמרתי לך שלא היה מעניין. אמרתי לך שלא יהיה מעניין.
אז כמו שאמרנו, הנורה בסוף זכה בסרט הטוב ביותר, הוא גם היה הפתעת הערב, 5 פרסים, כל העיקרים, הבמאי שון בייקר מהנורה, השחקנית הראשית מייקי מדיסון מהנורה, שניצחה את, כולם חשבו שתיקח
דמי מור.
דמי מור, ולקחה...
אמרנו שהיא תעשה לה...
שאפרופו זה בדיוק הסאבסטנס, נכון? שהשחקנית הצעירה והיפה זכתה.
זה כבר קלישה, אתה יודע.
כן, כן. אדריאן ברודי, הברוטלי, שעשינו לה פעם שעברה, זכה בשחקן הראשי, פעם שנייה, כמו שאמרנו. היה שם איזה קטע שהוא זכה פעם הראשונה על הפסנתרן, מי שהגיש לו את הפרס הייתה... אלי ברי. והוא נשק אותה בצורה מפתיעה על הבמה, ועשו מזה הרבה מים, והיא הייתה מאוד מופתעת, ועכשיו היא עשתה לו אותו דבר. היא כאילו, תעשה, נשקע אותה, אוקיי.
אמרתי לך שלא מעניין.
כן, קירן קלקין,
קירן
קלקין, על הכאב אמיתי, זכה בשחקן המשנה, כמו שגם חשבנו שכנראה יקרה. כן. אמיליה פרז עדיין צריך לזכות בכמה פרסים, כולל שחקית המשנה, זוהי סלנדה, היחידה שזכתה. אני חושב שיהיו עוד כמה סיפורונים מעניינים. הסרט המצויר שזכה, הסרט נקרא עם הזרם,
Flow,
סרט שנעשה בבלנדר, שזו תוכנת רינדור חינמית.
כן.
שכאילו הכל באדם עשה אלה, וישב בבית, ביים סרט בבית על המחשב שלו, על הפיסי שלו בבית.
וניצח את הכל בראש 2?
גם.
כן, אני צודק.
כן, 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 גם הכל בראש 2, גם
רוז הרובוטית.
רוז הרובוטית.
כן.
מדהים.
ראית את הסרט?
לא, אתה ראית?
אני אנסה לראות בקרוב.
גם אני כנראה אנסה, אבל זה לחתול משהו.
כן, אוקיי.
הסרט הישראלי-פלסטיני. אין ארץ אחרת, הצליח לזכור גם באוסקר, קיבל את התעודה שלו, שזה היה עוד סיפור. אמרו שהיה סרט, אז ראית חלקים מהטקס, ראית קטעים?
לא, לא ראיתי כלום. לא עניין, באמת, 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 לא עניין.
לא עניין, אבל הרייטינג עולה משנה לשנה קצת, מאז שהוא ירד בעקבות הקורונה, הוא חוזר לעלות, אולי לא בסקר זה מדהים. ראיתי סטטיסטיקה מעניינת אחת, עשו היסטוגרמה, התפלגות, של באיזה חודש יצאו הסרטים שזכו באוסקר.
אה, מעניין.
ואני אשים את זה באתר, יש לי תמונה, זה מדהים, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה המדויקת, אבל בגדול משהו כמו 80% מהסרטים שזכו באוסקר.
אוקטובר.
אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
כן.
כאילו שלושת החודשים האחרונים, דרך 80%.
דבר על recency bias.
כן, כאילו משהו מטורף, כאילו ממש אתה רואה התפלגות אקספוננציאלית כזאת.
אתה מוציא סרט טוב במרץ, אין לך סיכוי.
אין לך סיכוי, מה צורם. עכשיו, אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, כי גם שומרו את הסרטים המוצלחים לסוף שנה, כדי שיהיה קרוב לאוסקרים, וזה, אז כן, אז זה היה מעניין, כנ"ל הנורה פה שהיה בסוף שנה וכולי, כן. טוב, דיברנו פעם שעברה על ג'ין אקמן.
רגע, אם אנחנו מדברים על...
אוסקרים, ריסנסי, בייס.
על רייטינג, אז מה השידור הטלוויזיוני עם הכי הרבה צופים אי פעם בארצות הברית?
אי פעם בארצות הברית?
כן.
לאחרונה היה?
כן, לאחרונה היה.
קראתי משהו.
סופרבול. סופרבול האחרון.
טוב, זה הגיוני.
לא, אבל הסופרבול האחרון זה המשדר הכי נצפה אי פעם. 138 מיליון צופים. 50% צפו דרך מכשיר. כאילו לא דרך...
לא, זה טלוויזיה, אלא דרך פלטפורמה דיגיטלית.
נכון. וזה מתווסף לסטטיסטיקה שאיזה ערוץ הכי נצפה בטלוויזיה? הערוץ הכי נצפה בטלוויזיה בארצות הברית.
הערוץ הכי נצפה בטלוויזיה בארצות הברית?
בטלוויזיה. לא במחשב.
יוטיוב.
כן. הערוץ הכי נצפה בטלוויזיה בארצות הברית זה יוטיוב, שזה לא יומן.
כן.
כי הם, אתה יודע, הם קנו זכויות לשידורי ספורט וכולי.
נכון.
מדהים.
מדהים מטורף.
אנחנו בדרך, כן, לעולם החדש.
כן, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל כן, זה מעניין. אוקיי, הדבר הבא שהיה לי לדבר עליו, דיברנו על ג'ין אקמן פעם, ג'ין הקמן.
כן, לא ידענו למה הוא נפטר.
כן, אז עכשיו יוזיש יותר, כן. הפלוט סיקנס שם, כאילו משהו מוזר, באמת, סרט מתח, גם הפתרון התעלומה הוא פתרון של סרט מתח. מה שמסתבר שאשתו היה לה איזה נדבקה באיזה וירוס נדיר, שמובר על ידי חולדות, אם אני זוכר נכון, והיא כנראה, היה לה דימום פנימי ונפטרה בשנתה, הוא מסתבר עם אלצהיימר בגיל 95,
והיא טיפלה בו?
היא טיפלה בו, והוא כנראה לא ידע שנפטרה, והוא לא ידע שהוא צריך לאכול, הוא לא ידע מה הוא צריך לעשות, והוא כאילו הסתובב כנראה איזה שבוע וחצי או משהו כזה בבית, אחרי שנפטרה, ומת מרעב, כי הוא לא ידע מה הוא צריך לעשות.
מדהים.
עם אלצהיימר זה. כן. והכלב...
גם כן מת מרעב.
כן, אבל הקטע הוא שהיא באותו בוקר, או באותו ערב, הביאה את הכלב מהווטרינר בכלוב, והשאיר אותו בכלוב, כשהיא נכנסה למיטה ומתה, והכלב היה בתוך הכלוב, ולא אף אחד לא טיפל בו.
שני כלבים אחרים לא היו בכלוב.
נכון, וחיים. הכלב הזה לא יכל לצאת החוצה, אף אחד לא יכל לתת לו אוכל, ג'יני הקמן.
זה סיפור מזעזע.
מטורף. כן. מטורף לגמרי. כן, טוב, עוד שני דברים האלה.
אבל תשמע, מה שיפה זה שהוא הפסיק לשחק בקולנוע לפני בערך 20 שנה, משהו כזה.
משהו כזה.
ו...
פחות קצת.
וזה היה חדשות.
שהוא הפסיק.
לא.
עכשיו, שהוא נפטר.
זה אומר שלמרות...
אחד הגדולים אי פעם,
זה מה שאני רוצה להגיד. זה מה שאני רוצה להגיד, שלמרות... אני חושב שמעולם לא היה סופרסטאר כזה, שסרט שלו, עם הדמות שלו על הכרזה, מביאה צופים.
אני לא יודע, לא בטוח שאתה משהו נכון.
לא ברמה של הסופרסטאר.
תשמע, לא במקרה לקחו אותו להיות לקס לותר, אתה יודע, הוא ומרלון ברנדו היו הקרובים הגדולים של הסרט, ולא כריסטופר ריב.
אבל הוא מעולם לא היה בתפקיד הראשי. כזה של סופרסטאר, תום קרוז, אוקיי? כזה.
הקשר הצרפתי זה היה הוא.
כן, נכון. אני, אבל הקשר הצרפתי זה באמת כבר לפני המון המון זמן.
אבל אז היה...
שנות ה-80, שנות ה-90, ועדיין הוא פשוט, אנחנו זוכרים אותו כאחד השחקנים הטובים שהיו אי פעם.
כן.
זה
כן.
ממש מדהים. כן.
כן, ג'ין אקמן. יזכרו. היו לי עוד כמה דברים קטנים. אחד, דיברנו פעם שעברה על פודקאסט השנה.
נכון.
שהיינו מועמדים אליו.
נכון.
לצערי לא זכינו. נכון. באחד משלושת המקומות הראשונים. כן, זכו ו...
לא צריך להזכיר אותם כאלה, בתחרות.
כן, אבל חשבתי על זה, כאילו, אנחנו בפודקאסט, אנחנו פודקאסט כללי לסרטים. ושניים מהשלושה פודקאסטים שזכו, הם פודקאסטים מאוד ז'אנרים של סרטים, אחד נכון הארי פוטר ואחד משחק הכס, משהו כזה. כאילו, ניסיתי לחשוב האם יש יותר קהל לקולנוע כללי, או יותר קהל לנישה של קולנוע.
יש יותר קהל מצביע.
כן, אבל זה דווקא הגיוני שיותר אנשים נגיד שאוהבים הארי פוטר מאשר אנשים שאוהבים קולנוע באופן כללי.
כן.
שזה קצת פרדוקס, אבל זה כנראה המצב. כן, אבל תראה, מצד שני, פעם ראשונה שעלינו בכלל להתמודד, שזה עשינו צעד קדימה, כן, אז שנה הבאה. שנה הבאה, כן. כן. אבל תודה רבה לכל מי שהצביע ותמך. פודקאסט השנה. שני דברים אחרונים, יוצא בסוף השבוע הקרוב הסרט המדובר של שלגיה. עם גל גדות, סרט שהיה עליו, דיברנו על משך הזמן, שתהיה ריבות מרה בינה לבין רייצ'ל זגלר, קוראים לה, אני חושב, ששחקת את שלגיה עצמה, שכאילו הביאו בכלל מישהי, ששלגיה צחה כשלג, והביאו מישהי בכלל, שכאילו היא לטינית, לשחק שלגיה, והיה הרבה ביקורת, כמו שגל גדות יהיה שלגיה, והיה ביניהם, והיא גם פרו-פלסטינאית, או משהו, היה לה,
היא גם לא מאוד יפה,
והיה בינה לבין גל גדות על הרקע הזה, גם רקע הפוליטי, כמה אמרות אז דיסני קיבלו החלטה לקראת הסרט שהבחורה שלו הייתה הלילה דרך אגב שנסתם, קיבלו החלטה די משוגעת ומוזרה ונדירה שלקמפיין של הסרט הם לא עושים שום מסע יחסי ציבור שגרתי, כלומר לא מראיינים את הכוכבות, הם לא מופיעות ביחד.
זה מוזר.
הם, משהו ממש מוזר, הם עשו את זה מאוד מתוסרד, בקטע שהם צועדות במרחק של לא יודע כמה דקות אחת מהשנייה, לא מתראיינות. איזה קמפיין יחץ מאוד מאוד סטרילי.
היית מצפה מאנשים להיות מסוגלים להיות מקצוענים.
כן, אבל אומרים שכנראה זה לא רק הקטע בינה לבין גל גדות לרייצ'ל, זה גם אומרים שהסרט עצמו כנראה דיסני לא בטוחים איך הוא יתקבל, ואם הוא היה עליו הרבה
דיבור לפני. לא רוצים לשים אותם אחת ליד השנייה, שלא...
הוא מי יפה יותר, בדיוק
השאלה מי יפה יותר.
אז יש הרבה מאוד שאלה איך הסרט זה יתקבל, ואם הוא יצליח או לא, יהיה כישלון קולוסלי, או הפתעה נעימה, ונדע עוד כמה ימים אני מניח כשהוא יצא, אבל יש הרבה קמפיין מאוד מוזר, אומרים דווקא שאולי זה החלטה נכונה של דיסני, לא לשים את זה דווקא בפרונט, נראה, ימים יגידו. דבר אחרון, דיברנו לפני כמה זמן על אישור, לא על אישור, על זה שאפל טיווי פלוס עושים עונה רביעית לטד לאסו, רוצים לעשות עונה רביעית לטד לאסו, השבוע הגיע אישור שתהיה עונה רביעית לטד לאסו, ג'ייסון סודאקיס חתם על החוזה, ואישרו שהולכת להיות עונה רביעית, אז יש אישור על עונה רביעית לטד לאסו, וסרט שלישי לרואי החשבון, עם בן אפלק, שהשני עוד לא יצא.
וואו, אוקיי.
אבל השלישי
כבר... זהו, ראיתי טריילר לשני, אתה אומר שכבר יש שלישי.
כן, כבר יש שלישי.
הנה עוד פרנצ'ייז.
כן, זהו, עוד פרנצ'ייז. וזהו, זה החדשות שהיה לי להיום.
תגיד, לפני שנעבור למה שראינו בשבועיים האחרונים, אתה עוקב אחרי סוורנס?
עוקב, עוד לא סיימתי את העונה, כלומר, אני עוד לא נגמרה, אני עוד לא און פאר עם הפרקים האחרונים.
תגיד משפט.
אני מספיק בפיגור בשביל שאני לא אוכל...
איזה פרק
אתה? 4.
אוקיי, בסדר.
כן, אני בערך באמצע העונה.
אוקיי.
אבל אני כבר לקראת סיום, פרק אחד לפני הסוף, נכון?
היה פרק 9, אני חושב שהשבוע יהיה 10.
כן, ומה, תגיד את המשפט.
מאוד מאכזב. אין לי די שיגמר, כבר אין לי כוח.
אני קורא דווקא, אני קורא, בסדר, הביקורות מאוד אוהבות. מאוד אוהבות.
סדרה שאתה צריך ללכת לאינטרנט בשביל להבין מה קורה שם, היא לא בשבילי. אני מבין שיש לזה קהל, אבל היא לא בשבילי, אתה יודע, כי בפרק הרביעי, בעונה הראשונה, כשהם נסו, היה איזה שלט ברחוב שראו לשבריר שנייה את הלהקה שמציגה בפאב, שזה בדיוק כמו השם של החדר בפרק השני. תקשיב, זה לא בשבילי, באמת.
חדר בריחה.
אני מבין שיש לזה קהל, אני לא צריך את הדברים האלה, אתה מעייף.
אני אגיד לך שאני אראה, אני אגיד, אני דווקא קורא ביקורות מאוד חיוביות ומשתפחות ואוהבות, אבל לא בשבילך.
חצי חצי.
בסדר.
טוב, בוא אני אספר קצת מה ראיתי בשבועיים האחרונים. סרט אחד שראיתי שבטח שמעת עליו נקרא The Electric State. זה משחק מילים, כי state זה גם מצב וגם מדינה. בעברית תרגמו את זה שלב החשמל. עכשיו סרט של נטפליקס, ולכן אתה יכול לראות את השם שלו בעברית. בכל מקרה, ככה תרגמו אותו, זה סרט של האחים רוסו.
ג'ו ואנטוני, כן.
כן, ראית את הסרט?
Uh-huh.
יופי, נדבר עליו שנינו.
כן.
זה אחרי שהם עשו את האיש האפור, והם מביאים לסרטים של...
אחרי שהם עשו ארבעה מסרטי הנוקמים גם.
בדיוק, אז אחרי שהם עשו את ארבעה מסרטי הנוקמים, הם מקבלים נטפליקס, אומרים להם, תעשו סרט, תביאו...
קחו כמה שאתם רוצים, תביאו שחקנים שאתם רוצים.
אז הם הביאו הרשימה חלקית של השחקנים, זה מילי בוב בראון
מ-Stranger Things,
קריס פרט כמובן, סטנלי טוצ'י בתפקיד הנבל, ג'יאן קרלו אספוזיטו, שאין עכשיו סרט שהוא לא נמצא שם, רודי הרלסון, הולי הנטר, ג'ייסון אלכסנדר, זיהיתי אותו.
גם אני.
ג'ורג' קוסטנזה. כהוי קואן, שורטי.
אינדיאנה.
אנטוני.
וגם הכל בכל מקום.
אנטוני מקי.
כן, אנטוני מקי וולדי ארסון, רק הקולות שלהם דרך אגב.
נכון, גם בריאן קוקס.
כן.
גם הקול שלו. בקיצור, קאסט שהיה צריך לשלם לו, ולכן באמת הסרט עלה להם בערך 300 מיליון דולר.
320, למה אתה, 20 מיליון דולר זה כבר כסף קטן אצלך,
20 מיליון דולר זה רק היה לנערת המים. וזה באמת, אתה יודע, זה נחשב הסרט הכי יקר בכל הזמנים, משהו כזה? כן, כן, זה נחשב.
בטוח של נטפליקס, אני יודע, הוא גם עבר את כל האבטרים.
שזה הזיה. אני רק אגיד במשפט אחד הפרמיס, הסיפור זה על רובוטים שנלחמים לצאת לחופשי, אחרי שבני אדם שיאבדו אותם, זה בגדול הפרמיס של הסרט, ויש שם את מילי בוב בראון, ולא משנה.
אפשר להגיד על רגע הפרמיס, כבר אמרת, זה כאילו מתחיל בשנות ה-90, בעולם שרובוטים קיימים בו בשנות ה-50 בערך, כלומר, זה מציאות אלטרנטיבית שבה הרובוטים התחילו בשנות ה-50 והתפתחו לצד בני אדם. בשנות
ה-90. חצי כזה מדע בדיוני, מציאות אלטרנטיבית.
כן, דיסוטופית, כן.
חשבתי על זה שזה מסוג הסרטים שדיסני פעם היו עושים.
נכון.
סרטים לכל המשפחה כזה, והיום כבר דיסני לא עושים.
אפילו בסרט הם עושים איזה רפרנס שדיסני כאילו המציאו את הרובוטים הראשונים, וולט דיסני עצמו עם את הרובוט הראשון.
אבל עכשיו נטפליקס היו עושים אותו, וזה כזה סרט לכל המשפחה, אתה יודע, מין כזה PG-3, משהו כזה, אף אחד לא מת, אפשר להיות רגוע, הכל יהיה בסדר. הם מוצאים אותו שבוע לקולנוע ואחר כך לסטרימינג בארצות הברית.
הוא היה גם בקולנוע?
שבוע.
הוא היה שבוע בקולנוע?
שבוע בקולנוע.
בארץ הוא היה שר בסטרימינג.
נכון. בארצות הברית הוא היה שבוע בקולנוע, ואני לא כל כך מבין איך זה מתאזן כלכלית עם הוצאה כזאת, כן. אבל לך תדע. ואני לא אהבתי את הסרט. היו לי בגדול שתי בעיות איתו. קודם כל זה סרט ילדים שמכוון מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, אני לא חושב שהם התכוונו לעשות אותו סרט ילדים, אבל יצא להם סרט לילדים, כי הוא מאוד מטופש, כאילו, העלילה היא מאוד דיסני כזה לכל המשפחה, וחשבתי על זה שנגיד ש...
אתה עושה פה אבל לדיסני, אבל בסדר.
כן. לא, אני אנסה רגע להסביר משהו על, על אקספוזיציה, אתה יודע, נניח אתה ואני...
אקספוזיציה.
השחקנים של סרט, ובדקה הראשונה, נגיד, אני פוגש אותם, ואני אומר לך, אורן, תגיד, שמעתי שסיימת עכשיו תחרות איש הברזל, ואתה גם זורק סכינים מעולה. רמז, רמז, אתה כבר מנחש שיכול איך להיגמר הסרט הזה, ואתה עונה, צחי, תראה, אני שמעתי שאתה גולש על חבלים, ומעולם לא טעית בקשר. כאילו אתה... אז הם, בדקה הראשונה, היא פוגשת את אח שלה ואומרת לו, וואו, אתה כזה גאון במתמטיקה.
אתה תשאר את העולם.
אז הוא אומר לה, כן, אבל לפי תיאוריית הקוונטים, אנחנו אף פעם לא ניפרד, כי חלקיקים שזורים יכולים, הם קשורים גם במרחק. זאת רמת הסרט. וזה מכעיס אותי, כי אני לא חושב שסרט צריך לעשות ככה אקספוזיציה, אבל אני חושב שגם אתה מכוון לילדים, זה פשוט מעליב, באמת, מזלזלים בילדים שלא יכולים להבין דברים מורכבים, אז מסבירים להם את זה עם כפית. דבר שני, זה פשוט, או לפני דבר שני, זה פשוט סרט גרוע, הוא משעמם, הוא צפוי, הוא לא חכם, ומילי בוב בראון היא גם לא שחקנית טובה. הבעיה השנייה שלי עם הסרט, זה שהוא כמו חור שחור. הוא פשוט שואב את כל התקציב. תחשוב, אפשר היה לעשות 10 סרטים, מתוכם, אוקיי, 5 לא היו טובים, 3 היו בינוניים, ו2 היו מדהימים, נכון? ומלא מלא מלא אנשים בתעשייה היו מקבלים כסף, וזה היה מקדם את התעשייה. ובמקום זה, אתה יודע, נטפליקס לוקחים תקציב של 10 סרטים, שופכים אותו על סרט גרוע אחד, וזה באמת מכעיס, כי זה הורס את עולם הקולנוע, זה פשוט באמת,
כנראה שהסרט הסרטים שהיו עומדים לאוסקר השנה, עלו כולם ביחד כמו הסרט הזה, הנורה שעלה איזה 10 מיליון, אני יודע.
ובאמת, אני חושב שזה סרט שפוגע בתעשייה, ואתה יודע, אתה גם מסתכל על הסרט, ואתה לא מבין לאן הלך הכסף, יש שם, לאן הלך הכסף?
לא, אתה מבין לאן.
יש שם סצנה עם ביל קלינטון, חתימה לחוזה שלום.
עם AI.
היא נראית כל כך יותר גרוע מהסצנות שראינו בפורסט גאמפ, נכון? מה? הראש שלו צף. הראש שלו צף, פשוט זה לא יאומן.
זה פי קצר שלא רואים.
אבל תשמע, תסתכל על הסצנה הזאת עוד פעם, היא גרועה, ואתה לא מצליח להבין. בפורסט גאמפ, רוברט זמקיס עשה את זה הרבה יותר טוב.
האפקטים בסרט טובים. ה-CGI מעולה, הרובוטים מעולים, לא באמת, אני חושב שדווקא אפקטים ויז'ואל, הכסף כן שם.
הנה, נתתי לך דוגמה למה לא. בקיצור, אני יוצא...
לא מייצגת.
אני יוצא בקריאה נרגשת לא לראות את הסרט הזה בנטפליקס, ואז אם נטפליקס ירוויחו מיליון דולר על הסרט הזה, או יכניסו מיליון דולר ויפסידו 299, אז אולי הם יגיעו למסקנה שהם צריכים להפסיק לבזבז כסף על האחים רוסו. וכמובן, בדקה הראשונה רואים את ענק הברזל. קלטת אותו?
יש מלא מלא רפרנסים, לדעתי הסרט הזה הוא כולו רפרנס. יש שם רפרנסים למטריקס, לסטאר וורז, לשליחות קטלנית, ל-Ready Player One, ל-E.T, לאינדיאנה ג'ונס, אני לא חושב שסרט בשנות ה-90 שיצא שאין איזה רפרנס.
אבל את ענק הברזל לא ראית. יש שם רובוטים, יש שם, מכל מיני סוגים ומינים, אז ענק הברזל גם כן. מה אתה חשבת על הסרט?
אז א', אני חושב שסרט נטפליקס קלאסי כזה, ולאו דווקא, באמת כמו שאמרת, לאו דווקא לחיוב, כאילו, קצת האיש האפור, הסרט האפור. אני חושב שאפקטים היו טובים, ה-CGI לדעתי ממש מעולה, כלומר ברמה שאתה לא צורם לעין, לדעתי, להפך, הוא כאילו נראה, אני חושב שהרובוטים עצמם מוצבים יפה, שחלק מהם נחמדים מאוד ומעניינים. אני חושב שקריס פרט הוא שחקן שאני תמיד נהנה מאוד לראות, הוא שופע קריזמה, אני מת עליו, באמת, הוא כמו... כמו שברוס ווליס פעם מהשנות ה-90, שכל הסרט שלו הייתי אוהב מת לראות את זה, ככה אני מרגיש לקריס פרט, באמת, כל הסרטים שלו. סטנלי טוצ'י, תפקיד של איזה סטיב ג'ובס מרושע כזה, מאוד סטיב ג'ובסי, בכך חשבתי את זה שהמון מהסרטים, אתה יודע, תמיד הקולנוע הוא מראה לתרבות, לחברה, המון מהסרטים של השנים האחרונות הוא כזה, אתה יודע, הרבה פעמים הנבלים זה ענקי טכנולוגיה, מרק צוקרברג, סטיב ג'ובס, סטיב בזוס וזה, ג'ף בזוס וזה, ונבלים פוליטיקאים כדוגמת טראמפ, וכאילו המון המון לאחרונה, וזה ממש מראה לחברה שלנו, אז גם פה יש סטיב ג'ובס מרושע. אתה יודע, יש הרבה אמירה, אני קצת מערכות יחסים, ניתוק אנשים מנותקים אחד מהשני, תקועים במסכים וכו'. הסרט עמוס ברעיונות שהם מעניינים, אבל לא חדשים, כאילו בשום פנים ואופן לא חדשים. הוויזולציה יפה אבל לא פורצת דרך, הסרט חמוד אבל רחוק מלהיות סרט הכרחי לראות. אני חושב שהוא לא גרוע כמו שרוב הביקורות אומרות, אבל הוא גם רחוק ממש ממש מלממש את הפוטנציאל שלו שבאמת היה חיות אינסופי. אז הוא סרט חביב כזה, אתה יודע, נהניתי, לא רק שבזבוז זמן, בוא נגיד ככה.
וואי וואי, אני לא הצלחתי לראות עד הסוף.
כן, אני ראיתי על ההליכון תוך כדי זה, ברמה של חמוד, מעלה חיוך מדי פעם, אבל...
אתה אומר הרבה רעיונות, הרעיונות התנגשו אחד בשני, בכלל לא התכתבו, באמת, איזה סרט.
לא, זה מבולבל, עם הרבה רעיונות.
שלא מתכתבים אחד עם השני, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, כי זה לא הריוויו העיקרי שלנו.
כן, מצד שני הוא יפה ויזואלי, וקריס פרט, אמרתי לך, אני תמיד נהנה לראות אותו.
משחק גרוע, אני חושב, גם קריס פרט לא התאהבתי, אני לא מבין למה עשו אותו ככה, שום דבר לא היה מובן לי, לא משנה, בסדר, אוקיי, קוראים לזה שלב החשמל, או The Electric State בנטפליקס, ו...
כן, סרט...
לטובת התעשייה לא לראות.
בעיניי בינוני, בעיניך גרוע.
סדרה השנייה שראיתי היא בהולו, והיא נקראת A Thousand Blows, 1,000 חבטות או משהו כזה. מבוסס על כנופיית 40 הפילים, סיפור אמיתי, כנופיית נשים שודדות שפעלו בסוף המאה ה-19 בלונדון. והסדרה עוקבת אחרי הכנופיה וההתנגשות שלה בכנופיה אחרת שאותה מוביל מתאגרף מקומי מגולם על ידי סטיבן גרם, לא אומר לך השם, אתה ראית אותו בהרבה סרטים, הוא שיחק בשף באיזה סדרה, הוא משחק בהרבה סרטים של ה-BBC או של מאנגליה. בקיצור, המנהל המתאגרף המקומי הוא מנהל קרבות אגרוף לא חוקיים במזרח לונדון. וההתנגשות בין כנופיית 40 הפילים, שזה כנופיה של נשים, ובין הכנופיה שלו, שזה מתאגרף, הוא מתאגרף, כאילו היא על רקע הזה, בסוף המאה ה-19 בלונדון, על רקע זה הסדרה, וזה קצת מזכיר את פיקי בליינדרס. ראית את הסדרה פיקי בליינדרס?
דיברנו על כמה פעמים.
בדיוק. אז מי שכתב את פיקי בליינדרס זה סטיבן נייט, שהוא במקרה, כתב את לוק, אבל הוא ביים גם את לוק, אבל לא משנה. ואני עוקב אחרי סטיבן נייט, וכשהוא כותב דברים, וזה, פיקי בליינדר, זה הייתה סדרה מדהימה, היא ממש ממש הייתה טובה, וגם כן דיברה על...
איך קראו לה בעברית, היה תרגום מוזר כזה, זה כנופיות, משהו, נכון?
לא, כן, משהו
כנופיות. ובירמינגהם.
נכון, נכון, נכון. פיקי בליינדר, זה הייתה סדרה מעולה, ממש סדרה טובה.
לא ראיתי את כולה, ראיתי חלקי גדולים מלראות הכל.
איך קוראים לו?
זה הגיבור שצחק את הבן של המופיע שנרצח.
הוא שיחק בית אופנהיימר.
קיליאן מרפי?
בדיוק. עם קיליאן מרפי.
כן.
פיקי בליינדרס עם קיליאן מרפי. בכל מקרה, חוץ מזה מגיעים ללונדון שני מאגרים מג'מייקה, והם מוצאים את דרכם בין שתי הכנופיות, אחד מהם הוא מתאגרף, להלן שם הסדרה, A Thousand Blows, 6 פרקים, נגמרים...
סדרה בריטית?
כן. נגמרים באמצע הסיפור עם כתוביות המשך יבוא, וזה לא...
כל פרק. הוא הסוף.
הפרק השישי נגמר, זה מוקרן בהולו, סדרה לא רעה בכלל, אני חושב שהיא לא מגיעה לרמה של פיקי בליינדרס, בעיקר בגלל שהיא לא מצליחה להחליט אם היא, היא לא חושבת שהיא קומדיה, אבל יש שם אלמנטים כאילו קומיים, גם בסיפור, ואני חושב שהיא טיפה מפקששת בעניין הזה, פיקי בליינדרס לא הייתה קומדיה בלי, בשום שלב, וגם זה לא קומדיה, אבל פה ושם היא כאילו מפספסת, וזה חבל, אני חושב שהטון הוא לא אחיד, אבל מעבר לזה אני חושב שהסיפור הוא טוב, והמשחק הוא טוב, וזה תמיד מעניין לראות את זה, סדרה לא רעה בכלל, ומי שאהב את פיקי בליינדרס, אני חושב שהוא גם יאהב את הסדרה הזאת, אז אני ממליץ עליה, A Thousand Blows בהולו, 6 פרקים.
זה משודר גם בארץ, בדיסני פלוס?
כן, כן, זה בהולו, דרך דיסני פלוס, כן, אפשר למצוא את זה. וזהו, 6 פרקים, זה לא הרבה, היא לא נגמרת, יהיה המשך, אחלה, לא רע בכלל.
סדרה חדשה יחסית?
כן, כן, אני לא זוכר מתי היא יצאה. הסדרה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, משודרת באפל TV פלוס, נקראת Dope Thief. לא ראיתי את התרגום שלה, גנבי הסמים או משהו כזה. סדרה על 2 גנבים קטנים שמגיעים למזקקות סמים, מתחזים ל-DEA,
כן, הרשות הלאומית למלחמה בסמים.
בדיוק, וגונבים את הסמים ואת הכסף. ואז היצרני הסמים לא יכולים באמת להתעונן להם, וככה הם יוצאים נקים מכל הכיוונים, עד שהם שודדים מהבן אדם הלא נכון, ועל זה הסדרה. רידלי סקוט ביים את הפרק הראשון, הוא בכבודו ועצמו, זה לא משהו שלא ראית בסדרות אחרות, אבל אני חושב שהוא כמו אפל, מבוצע, טוב, מסופר בצורה מעניינת, לקחו במאי שיודע לביים טוב, אז גם הפרק הראשון מבויה מצוין, השחקנים הראשיים זה בריין הנרי מבולט טריין, ווגנר מוארה, הוא שיחק את פבלו אסקובר בנרקוס.
נכון.
קיצור, ראיתי 2 פרקים, וסדרה מבטיחה, נראה מצוין.
יפ. מגניב.
ראית גם?
לא.
אה, לא. אוקיי, בסדר. אז זה באפל טיווי נקרא Dope Thief. זהו, אלה שלושת הדברים שאני ראיתי.
אוקיי.
מה אתה ראית?
אני ראיתי, אז ככה, דבר ראשון, יצא לי לראשונה, הייתי בחול בזמן של עובד, בסקי, ופעם ראשונה יצא לי לטוס עם הוויז'ן פרו.
אה.
כאילו אמרתי זה, שזה אחד השימושים הכי קלאסיים. אז לקחתי אותו איתי לטיסה, אחלה דבר, אחלה חוויה. כאילו כיף ממש לראות את השם במטוס עם אוזניות מבודדות רעש, אם אתה מרגיש שאתה, יש לו גם מוד מיוחד של travel mode, שאחרת, לא יודע, הוא ראי, שאתה שם לך תוכן וירטואלי בוויז'ן פרו, ואתה זז, התוכן נשאר קבוע במקום. מצד שני, כשהמטוס טס, זה לא כל כך טוב אם התוכן נשאר במקום, כזה זה זכור. אז יש travel mode שבו הוא נשאר קבוע אליך, וכן, מאוד נחמד. אחלה חוויה, מאוד נהניתי, גם באוטובוס, במטוס זה מאוד נחמד באווירת קולנוע, באוטובוס אם הוא נוסע בעליות, אז יכול להיות בחילה כי אתה יושב בקולנוע, שהקולנוע זז כל הזמן, אז יש, אתה יכול לשים את זה במוד שהוא לא וירטואל לגמרי, אלא בתור מסך
חצי,
גדול
חצי.
באוטובוס, כן, ואז זה דווקא לא עושה בחילה, נחמד, ממליץ, בכל מקרה, אז הורדתי כל מיני דברים, אלף שלנתי כל מיני סדרות וכאלה, אבל לא נדבר על מה שסורתי כבר דיברתי, אבל כן, בהצעתך, הורדתי שני תכנים שהמלצת עליהם לראות וראיתי. אחד, The Gorge, באפל TV פלוס.
כן, משהו קליל.
הקיק, הגיא, כן.
כן.
כן, דיברת על זה פעם שעברה, מיילס טלר ואניה טיילר ג'וי, מעבר שני צידי הנקיק.
איזה חצי אהבת?
א', אני אהבתי את שני החלקים.
אוקיי.
א', מי שרוצה בכלל על מה הסרט, יכול לדלג חצי דקה קדימה, אבל גם הייתי בחלק הראשון שהוא יותר קומי, רומנטי, היחסים ביניהם, וגם החלק השני שאף אחד לא אומר, זה סרט זומבים.
לא, אני לא רציתי להגיד.
אני יודע, אז אני אמרתי מי שלא רוצה שדלג קדימה, אבל זה לא הפתעה.
כי הסרט הוא מה יש בנקיק.
זה לא באמת הפתעה.
למה?
כאילו, זה לא באמת הפתעה.
אם ראית את הטריילר, אתה יודע מה יש בנקיק, אבל אם לא ראית.
דווקא בטריילר הם לא הכל בכל הטריילרים חושפים את זה, אבל אתה יודע, בסוף, וזה סרט זומבים מעניין, אני אוהב סרטי זומבים. אני אישית אוהב סרטי זומבים, ולכן זה מעניין. וגם החלק השני היה בעיניי, אמרו שהוא, אתה יודע, מקושקש וזה נחמד, זה כיף, אתה כיף לראות לך זומבים. לא, אתה אמרת קצת שהוא, לא יודע, אמרת משהו שבחוד אהבת.
נכון, חצי הראשון יותר טוב מהשני, זה מה שאני חשבתי.
אז אני אהבתי את שני החלקים, הוא מעניין, הוא נחמד, כיף לראות, כדאי, לא סרט.
נכון.
תורה את אומבורט, אבל אחלה סרט, נהניתי מאוד, וגם באמת הם קריזמטיים, ויחסים ביניהם נכבדים, וזה כיף.
יצא גם הוא לסטרימינג, בכלל לא יצא לקולנוע, ואני לא הבנתי למה, כי אני חושב שהוא קלאסי לקולנוע. אני לא מבין למה לא לראות אותו על מסך גדול.
כן, הוא יכול להיות במסך גדול. אני ראיתי במסך גדול.
כן, כן, כן.
הסרט השני שהמלצת, וגם ראיתי, קדולייק.
או, מבין השניים חשבתי שתאהב אותו יותר.
מבין השניים שהוא מה שני, גוטי גורג'? או
השני, לא, לא, לא,
הסרט שאז התמלצת
בשניים,
שאתה להם דאבל דיפינג בבוס, במרוץ לנו בעשירייה.
נכון, השני היה Last Stop at Yuma County.
כן, נכון, כן. אז לא ראיתי את Last Stop at Yuma County, אבל ראיתי את קדולייק.
ו?
אהבתי, זה מתאים.
אני יודע.
דאם מי הלי, כמו שאתה אמרת.
בדיוק.
מה שעוד לא אמרת, ושוב, מי שלא רוצה לדעת כלום, כלום, כלום שזה, אבל אני לא
אני מאוד מקפיד.
אני מאוד מקפיד. לא אמרת עליו כלום. אני לא עושה אף ספוילר, רק איזה על מה הז'אנר. מי שלא רוצה אפילו על מה הז'אנר שזה.
אוקיי, בסדר.
אבל זה סופר נטשורל ת'רילר, זה אפשר להגיד.
אוקיי,
בסדר. אני חושב שזה לא ספוילר. ואני אוהב סופר נטשורל ת'רילרס. כאילו, דיברנו על זה הרבה, כאילו, דיברנו על בלש אמיתי עונה 4, דיברנו על סרטים של סטיבן קינג וכולי, שאני אוהב את הז'אנר. ובז'אנר הוא טוב, אתה יודע שאם נייט שמלן הוא המפיק?
אה, מעניין.
כן, זה סרט של אם נייט שמלן, הוא לא במיים, אבל הוא הפיק אותו, והוא מעורב מאוד בהפקה, וגם, וזה סרט שהוא, אתה יכול לראות למה הוא אם נייט שמלני.
ברור.
כן? אז כן, יש לו וייב אם נייט שמלן ולא במקרה.
כמה עלל
להפיק אותו?
להפיק,
בטח כן. לא הרבה.
5 מיליון דולר, 10 מיליון דולר, 20 מיליון דולר.
אתה שואל את זה, אתה יודע?
לא, אין לי מושג, אין לי מושג. זה... אבל כשאני ראיתי אותו אמרתי...
זה פחות מ-10. זה פחות מ-10.
בדיוק, תראה את ההבדל בין Electric State ולייקדו. כל כן. מה שאתה צריך זה סיפור טוב. וכמה שחקנים, אתה יודע, שגמרו איזה שנתיים באקדמיה למשחק. זהו, זהו, זהו. ואז אתה רואה סרט ואתה נהנה מכל רגע.
עכשיו הוא לא חף עם בעיות.
ואתה מחובר לכיסא ואתה רוצה לראות, ואתה מתחבר לדמויות ואתה רוצה לראות איך נגמר הסרט. ואתה לא מסתכל על השעון כל חמש דקות.
כן, הוא מעניין.
זה חוויה.
והוא גם סרט שאתה יוצא ואתה חושב עליו אחרי זה, רגע, רגע, מה היה? ברור. מה זה? אתה רואה קורא באינטרנט, רגע, רגע, אני רוצה להבין שהבנתי מה שקרה, וקצת לחקור על זה, וכן, והוא לא מושלם, ויש גם מחורי עלילה קצת זה, אבל הלך לסרט וחמוד, ומותח, ומעניין, וכן, טוויסטים, אחלה. כן, אז קדו לייק ב-HBO. משדר ב-HBO, מי שרוצה, HBO יכול לראות, המלצה טובה, כן.
כן.
דבר אחרון שראיתי, סדרה שחזרה, סוג של נטפליקס, לא, הייתה בנטפליקס במקור, ועכשיו עלתה מחדש בדיסני. דר דביל בורן אגן.
אוקיי.
אז דר דביל המקורי היו שלוש עונות ששודרו בנטפליקס בזמנו, עוד לפני שדיסני ומרוול וכולי. מ-2015 עד 17 נראה לי, הייתה בנטפליקס, הייתה, הצליחה בנטפליקס, הייתה סדרה מוצלחה בנטפליקס, עונה ראשונה מעולה, ראית?
מה פתאום?
עונה ראשונה הייתה מעולה.
זה בוריאל.
מעולה. עונה שנייה הייתה די צולעת, והרבה לא צלחו אותה לעונה השלישית, ששוב הייתה מאוד מאוד טובה. ועכשיו, מאז היא ירדה מהקרנים, ואז היה את כל הסיפור עם מרוול, דיסני, זכויות, סדרות, פרנצ'ייז, גדה. ועלתה מחדש, או נולדה מחדש, בתחת מטריה של דיסני. גם עברה כמה גלגולים, התחילו לצלם, באמצע הסדרה החליטו שהטון הוא לא מספיק טוב, היו הקרנות מבחן, נעשו ריבוט, צילמו מחדש, שינו, הביאו את השואוראנר המקורי. בקיצור, עלתה מחדש, כל הפרקים בדיסני, נדמה לי שלא, לא, שודרת, יצאו שניים בהתחלה, ועכשיו כל שבוע פרק ויצאו שלושה. צ'רלי קוקס הוא השחקן הראשי ששחק את דר דביל, שהיה לו גם הופעת אירוח בספיידרמן.
הוא גם שיחק את דר דביל.
נכון, כל הקאסט המקורי חזר.
אוקיי.
הוא בתור הגיבור, הילד זוהר, שהיא אשתו של הנבל פיסק, שגם הוא אותו שחקן שחזר לשחק את הנבל את פיסק. גם היו במקור...
היא אמא של סופרמן?
נכון.
אוקיי.
גם.
אוקיי. וואו.
היא בשני עולמות, גם בדיסני וגם במרוול. אז במקור, אז מי שלא יודע, דר דביל הוא אחד מגיבורי על האהובים והידועים של מרוול, אמנם לא מהשורה הראשונה על קפטן אמריקה, אבל הוא עורך דין, עיוור, לוחם צדק, הצדק עיוור, בלה בלה בלה, שיש לו חוש שמיעה מאוד מאוד מפותח, ברמה שהוא מסוגל לראות את העולם בשמיעה, כמו הטלף כזה, נלחם, יש לו יכולות קרב מאוד מרשימות, ובמקור זה הוא עורך דין, יש לו שותף למשרד פוגי, שותף לו למשרד עורך דין, ועוד בבחורה שהם שלושתם ביחד. בסדרה החדשה, בוא רק נאמר שלפחות בחלקים שראיתי, התפקידים של השותף שלו והחברה קצת שונים, לא יודע מה הם בהמשך העונה, אבל בחצי הראשון פחות של העונה זה קצת שונה מה שהיה במקור. הם חוזרים על הלידה של דר דביל, ממשיכים פחות יותר מאיפה שהיה הסדרה הקודמת. ווילסון פיסק, הנבל, חוזר לניו יורק, כי הוא עשה בסוף הסדרה הקודמת. במהלך טראמפי הוא נבחר לראשות עיריית ניו יורק. ודר דביל בסוף העונה הקודמת הם כאילו נפרדו כוחותיהם, הוא עזב את העיר, דר דביל תלת המסכה לצורך העניין, והפסיק להיות גיבור על הוויג'לנטי, ועכשיו הם חוזרים, הוא חוזר להיות ראש העיר, דר דביל, האירועים מחזירים אותו להיות דר דביל, ומחזיר אותם להיות מסלול התנגשות של הנבל והגיבור. סדרה מצוינת, אלימה, עמוקה, בוגרת, הרבה יותר טובה מרוב תכני מרוול בדיסני, היא מזכירה קצת את הפינגווין של דיסי שדיברנו עליה גם שהייתה מעולה, שמעתי שהייתה סדרת פשע כזאת, היא סופרנוס לייק, אז גם זאת היא מזכירה בטון שלה. לפעמים, מה שיש לי ביקורת אחת עליה, לפעמים ה-CGI שם הוא לא הכי טוב, לפעמים טיפה בוטה מדי, אתה רואה שזה קצת משחק מחשב לפעמים.
כן.
הפסקול אהוב, אני מת עליו, חסרים לו הפסקול. שאז צריך לשאול האם צריך להכיר את העונות הקודמות ותכנים נוספים שקשורים, כמו אקו נגיד שמתכתבת עם דר דביל ויש שם גיבור
לא יודעתי, מה זה אקו?
אקו זה הגיבורה החרשת שהיא, לא משנה, בקיצור.
אוקיי.
או עיוור, היא חרשת. אז אני חושב שלא חובה להכיר את הקודמות, כאילו, זה נכון, מי שמכיר זה יוסיף לו, אבל לא חובה, אתה יכול לבוא לזה, בלי להכיר את הקודמות וליהנות ב... לא במידה מאוד פחותה, אבל זה אחלה סדרה, יש בה אקשן טוב, אלימות, קודרת קצת, אמרתי, עמוקה, היא... דמויות מעניינות, קונפליקטים מעניינים, קיצור, זה גם סדרה שהוא עורך דין, יש גם תמיד בית משפט ברקע, זה אחלה, אחלה סדרה, אני אוהב אותה, אני אוהב אותה, והיא באמת לא מפיישת את מה שהייתה הסדרה הקודמת של נסיק, שהייתה סדרה גם אהובה, והיא, אתה יודע, הרבה התבאסו שהיא ירדה, עכשיו היא חוזרת אחרי כמה, 7 שנים, 8 שנים, משהו כזה, משבעה 2017, כן?
דרדביל בדיסני.
כן, בורן אגן, דרדביל בורן אגן בדיסני. זהו, דיברנו על הכל.
אז בואו נעבור למיקי 17, אני אקריא על מה הסרט. מיקי ברנס, שמגולם על ידי רוברט פטינסון, מוצא את עצמו בנסיבות יוצאות דופן, מתחיל לעבוד עבור מעסיק שדורש את המחויבות האולטימטיבית לעבודה. למות. אוקיי. אז זה הסרט. הבמאי, בונג ג'ון הו, שביים את פרזיטים. רוברט פטינסון, כבר אמרתי, נומי אקי, מצאי מזה. אתה זוכר אותה? כן, אוקיי. סטיבן יאון שיחק בנופ, הוא היה בעל החווה עם הסוסים, וכמובן טוני קולט ומרק רפלו.
הקול של הגיבור באינווינסיבול, לדעתי.
אוקיי, אני לא ראיתי אינווינסיבול, אבל אוקיי. אז טוני קולט ומרק רפלו. כן, אני חושב שאתה אמרת שאתה ממש מצפה לסרט הזה.
נכון.
ולכן אותך אני צריך לשאול, מה חשבת על הסרט, אורן?
וואה, טוב, אני רוצה לספר לך על סיפור.
אוקיי.
הלכתי לסרט הזה לפני כמה ימים, עם הבן שלי, הלכנו לקולנוע, הגענו בזמן, פופקורן, הכל זה, התחיל הסרט. 3/4 שעה לתוך הסרט, יש דווקא לא נעשה ספוילר, יש איזה קטע באמצע הסרט שמתכתב עם ההתחלה. בדיוק בקטע הזה, עוד טיפה אחריו, היה לשנייה כזה סוג של נפילת חשמל לשנייה. ואחרי שנייה, הסרט המשיך, אבל רק סאונד בלי תמונה. עכשיו, אתה יודע, מקרנים שיש להם מנורה כזאת שצריכה להתחמם, אז כאילו, כנראה אתה יודע, הפסקת חשמל גרמה למנורה שצריכה להתחמם מחדש. אחרי איזה דקה או שתיים יצאתי החוצה, ואז פגשתי בחוץ הרבה אנשים שבאו מעולמות אחרים, גם לחפש את הסדרן, או מה, להגיד לו, תשמע, אין
זה לא היה אולם היחידי, בעיה.
כן, כל האולמות, איכשהו היה בעיה. והבחור שעמדה בחוץ, אמרה, כן, אנחנו יודעים, הכל בסדר, עוד כמה דקות זה יחזור. אמרתי לה, אבל הסרט יתקדם בינתיים. אוקיי, יחזירו לכם אותה נקודה, אל דגו. אז חזרתי לסרט, וחיכינו עוד איזה 5 דקות, ואז עברה בתוך האולמות, ואמרה לכולם, את אותו דבר שאמרנו בחוץ, חבר'ה, אנחנו יודעים שזה, אל דגו, עוד כמה דקות זה יחזור. עוד 5 דקות, הפסיק הכל, אמרנו, או, הנה, ואז הייתה עוד פעם הפסקת חשמל. אבל הפעם לא לשנייה, הייתה יותר עמוקה. ואז היא חזרה עוד פעם לאולם ואמרה, חבר'ה, יש פה תקלה אזורית, קחו זיכוי ולכו הביתה.
וואו.
כן, זה פעם אולי ראשונה שזה קרה כזה דבר, אולי, אתה יודע,
היה כאן לי פעם. פעם לא קרה לי משהו כזה.
היה לי משהו דומה לפני הרבה שנים, ואתה יודע, אני רואה הרבה סרטים, זה די נדיר. וכיצור, יצאנו החוצה וקיבלנו זיכוי, הלכנו הביתה, והלכתי לראות הסרט שוב.
אז ראית את 45 דקות הראשונות פעמיים.
פעמיים, כן. חצי סרט ראיתי פעמיים.
כן. אני הייתי בא אחרי 45 דקות.
חשבתי את זה, אבל תמיר לא יכול לבוא, הלכתי עם נועם, אז הוא לא יכול לסבול. אז הוא היה מההתחלה. כן, טוב, אז הסרט הוא, טוב, אמרת, זה דיסוטופיה עתידנית, אמרת שהמקצוע שלו זה למות, כן? כן. זה לא ספוילר, כי זה נאמר בדקה הראשונה של הסרט, זה גם בכל האפר, זה בכל
הוא אקספנדבל, מתקלה.
הוא אקספנדבל, כן, הוא אחמר מעבדה. הוא אחמר מעבדה. אני חושב שהסרט, הוא מתכתב איתי הרבה דברים בקצת בשלב החשמל, כלומר, יש בו רעיונות טובים, אבל לא חדשים יותר מדי. אני חושבתי שהוא היה ארוך מדי, ולא מספיק מעניין לדעתי בסופו של דבר, לא מספיק סחף אותי בהרבה דברים. אני מאוד אמיוולנטי לגביו, בוא נגיד ככה, כי הוא עמוס ברעיונות ועמוס בדמויות, גם הז'אנר שלו לא לגמרי ברור, כלומר הוא קומדיה, הוא דרמה, הוא אופרת חלל, יש בו טון קצת מלנכולי, מרק רפאלו משחק סוג של, שוב, אילון מאסק או דונלד טראמפ, או כל איזה קטע שהוא עושה ריקוד כמו דונלד טראמפ כזה, באיזה קטע אם שמת לב, או שאולי הוא ספק ביבי עם אשתו שרה. יש שם ממש נבל שהוא קריקטורה, מוגזמת לדעתי.
הוא לא זה שהוא הפסיד בבחירות?
כן, הוא היה
אז הוא לא נתניהו ולא טראמפ.
טראמפ הפסיד פעם אחת. לא קיבל את זה כל כך טוב, אבל בסדר. גם ביבי הפסיד פעם אחת לא קיבל את זה כל כך טוב, אבל בסדר. הוא קצת קריקטורה כמו במסכנים שכאלה, אני חושב, הוא הזכיר נורא את מרק רפאלו של מסכנים שכאלה, בדמות לדעתי. רוברט פטינסון הוא לדעתי משחק יחסית טוב, והוא אולי אחד מנקודות האור של הסרט הזה. הסרט לא משעמם, כלומר העשייה הקולנועית עצמה טובה, אני חושב, הצילום טוב, האפקטים טובים, הפסקול סאונד לא רע בכלל. אז אם אני אסכם, אני חושב שהרעיון נחמד, הביצוע לא משהו, וקראתי מי שאמר שהיה עדיף לסיים במיקי 16, זהו, בקיצור, נהניתי, אבל אמביוולנטי. זה בשורה התחתונה, אני אדבר עוד בספוילרים, אבל זה לסיכום. מה אתה חשבת?
תראה, אני לא ציפיתי לסרט. אני לא,
אני בגלל שלא גם שציפיתי זה גם הוסיף לי.
אני לא מתלהב מבונג ג'ון הו, לא אהבתי את פרזיטים, לא אהבתי את אוקג'ה. אני לא אוהב את הסגנון של הבמאי, אתה ראית את אוקג'ה?
כן, האמת שבאמצע הסרט, יש איזה, בלי הספוילרים, אבל שזה גם אמרתי, בוא נה, יש פעם יצורים בסרט הזה, מאוד הזכירו לי את החיות מאוקג'ה. כן. ורק אחרי זה, נזכרתי שזה אותו במאי, כי לא שחקתי במהלך הסרט, רק אחרי.
אז, ולכן לא, וראיתי את הטריילר.
אוקג'ה גם לא כל כך אהבתי.
בדיוק, והבנתי בגדול מה הולך להיות האווירה בסרט, ולכן, ולכן לא ציפיתי, אני חושב שאם לולא הפודקאסט בכלל לא הייתי הולך לראות אותו. אני חושב שסביב פרזיטים יצא עוד סרט שנקרא שופליפטרס, או המשפחה שלי, הוא לא היה קוריאני כמו בונג ג'ון הו, אלא הוא היה יפני של הירוקזו קורה, והוא זכה אז בדקל הזהב, והוא היה סרט הרבה יותר טוב, הוא גם כן היה על משפחה של שופליפטרס, של גנבים, של קייסים. והוא היה סרט הרבה יותר טוב, ולא הבנתי מה עושים מפרזיטים. קיצור,
אתה שנייה עוד רכבת הקרח שכן אהבתי.
אז זהו שגם, לא
הלכתי. אני גמרתי את פרזיטים.
לא ראיתי את רכבת הקרח, אני מוכרח להגיד. בקיצור, אז אני לא מתחבר לבמה, אני חושב שהדמויות בסרט הם סוג של קריקטורה. כשאתה מצייר קריקטורה, אתה לוקח אלמנט אחד ואתה מגזים אותו, אז אותו דבר. אז מרק רפלו היה לו אלמנט אחד שהוא היה מוגזם, וטוני קולט היה לאלמנט אחד, ולמיקי 17 אלמנט אחד, ולמיקי 18 אלמנט אחד, וכל הדמויות הם היו סוג של קריקטורה כזאת.
אפרופו טוני קולט וביבי ושרה.
כן, ואני לא התחברתי לסגנון הזה, לסגנון של הסרט שהוא היה קריקטורי כזה, אני חושב שלפעמים גם הסגנון הקוריאני הוא טיפה מבלבל אותנו, נכון. כי יש פה עניין תרבותי שאנחנו לא תמיד יודעים לאכול את הדבר הזה ולהבין מתי זה הומור ומתי זה אמיתי. זה לא אמור להצחיק כן, אותנו, כן, אבל, כן. אבל בגלל הפער התרבותי אנחנו צוחקים ממשהו שלא, בכלל לא היה אמור להצחיק. אני מסכים איתך, הסרט היה ארוך מדי, הוא היה ארוך מדי כי העריכה הייתה גרועה, אני חושב שהיא מאוד קטעה את הרצף, זאת אומרת, אתה כל הזמן חיכית להיכנס לתוך איזה משהו, ואז העריכה קטעה, אני לא הבנתי למה האקספוזיציה הייתה ככה בפלשבק, לא היה חייב להיות, לא למדנו שום דבר מיוחד ככה, זה היה בליל נושאים שלא התחבר אחד לשני, אני שמעתי ביקורת על הסרט, הם דיברו באיזה פודקאסט, הם דיברו 45 דקות על הסרט ולא הזכירו את החייזרים. שזה נורא מצחיק.
אלה מאוקג'ה.
שזה נורא מצחיק, זה רק מעיד על כמה זה היה בליל נושאים שבכלל לא התחבר, ואתה יכול לדבר על הסרט בלי להזכיר את החייזרים.
זאת אומרת שלא היו כאלה חשובים, אתה אומר. למרות שהיה להם תפקיד דווקא.
היה להם תפקיד, אבל היו כל כך הרבה נושאים שאתה יכול לדבר על כל הנושאים, ובכלל לא להזכיר את העוד נושא שדיברו על הדבר, ולהרגיש שעדיין העברת ביקורת על הסרט. אני חושב שבגדול זה היה פרק אחד של סטארטרק, אם ראית פרקים של סטארטרק, אז אלה הנושאים שסטארטרק דיבר עליהם, רק שסטארטרק זה היה פרקים של 45 דקות ולא 3 שעות, אז כמה זה היה? שעתיים וחצי. כן.
מיקי 17.
אז זהו, אז זה מה שחשבתי, אני חושב שזה היה בעיקר אורך גרוע ואווירה שלא התאימה לי.
לא שאנחנו מסכימים הפעם.
כן, אוקיי, יופי. טוב, אז בוא נעבור לספוילרים וככה נוכל לדבר עליו חופשי.
יאללה.
אני מוכר להגיד שבכלל, בהתחלה ראיתי את מרק רפלו וחשבתי שהוא מנהיג אידיוט, ובשום שלב לא קישרתי אותו לטראמפ, אתה יודע, אולי לביידן, ברמת האידיוט, אבל ורק אחר כך קראתי את הביקורות, ואז הבנתי שאנשים מקשרים אותו לטראמפ, ואני איכשהו בכלל לא קישרתי אותו, אני לא הבנתי, כאילו, זה בכלל, אני גם לא חושב אני לא חושב שהבמה התכוון שהוא יהיה טראמפ.
אני גם לא חושב שהוא התכוון, אבל
הוא התחיל להסריט את הסרט לפני המון שנים, הוא היה איזה 3 שנים בעריכה או משהו כזה, הוא לא ידע שטראמפ בדיוק ייבחר או משהו כזה, אני באמת, זה היה לי נורא מוזר, אני לא ראיתי בו איזו אמירה חברתית כזאת של טראמפ, אבל אני חושב שאנשים שחיים במציאות הזאת...
היה אווירה, כאילו, אמרה מאוד חזקה על קפיטליזם ועל מעמדות.
כן, כן, נכון, לא, אני לא אומר שלא.
הוא נהיה כזה קצת בצורה אקצנטרית, והיה לו קצת... והיה שזה כזה שהוא עשה ריקוד כזה, קצת מאוד טראמפי כזה,
בוא נגיד שאשתו של טראמפ לא נראית כמו טוני קולט.
לא, זה אמרתי, זה יכול להיות גם ביג.
אז זהו, כן, נו, אתה מנסה, אני לא נכנע.
דרך אגב, אני לא, זה לא מה שאני אמרתי. אבל צריך שיצאנו ונועם אמר לי, נועם, בן שלי אמר לי, אמרתי לו, למה טראמפ? הוא אומר, לא, אבל לטראמפ אין שרה. אמרתי, אוקיי, לא חשבתי על זה ככה.
אני חושב שהסרט ניסה באמת להגיד שהעביר ביקורת על ממשל, על שלטון, אבל גם את זה הוא עשה בצורה לא כל כך טובה, כי בסוף, מה הוא אמר? אם יש מנהיג גרוע, פשוט תחליף אותו ואז הכל יהיה ורוד. אבל...
זה לא הדבר שהוא אמר, הוא אמר הרבה דברים.
לא, אני מדבר על הנושא הזה, על הנושא הזה. ברגע שמחליפים את המנהיג, אז הכל יהיה בסדר. ואני חושב שזה הפוך, כי אתה מסתכל על ארצות הברית, אם כבר הביקורת היא, וואלה, מתוך 400 מיליון איש, בסוף זה מי שאנחנו צריכים להוציא, כן. כאילו את קאמלה וטראמפ, ואז זה אומר, זה לא משנה בכלל אם נחליף אותם, בסוף יגיע more of the same shit, זאת המציאות שלנו, אם כבר,
כי האומה תפוקה.
אם כבר על זה הביקורת, אז לא ברור בכלל, האמירה שלו היא לא מתכתבת עם שום דבר, אז זה בביקורת. החלק השני באמת זה מיקי והיחס של אנשים לאנשים שהם בתחתית הסולם החברתי, אנשים שהם מתקלים, שהם ממוחזרים. ואז כל כך לא, אתה יודע, זה בכלל אין קשר לנושא הראשון, בגלל זה מרגיש כאוטי וקופץ וקטוע ועוצר, ואז יש את החלק השלישי שזה היחס לזרים ולחוצנים, אליין ואליין זה, באנגלית זה אותו דבר, ואתה יכול להגיד, אוקיי, כאילו הפחד שלנו מהזרים, מהמאגרים, אוקיי? שאתה מפחד מהם, ולכן אתה חושב שהם אלימים, ופה הם בכלל לא, הם רק רוצים בטובתך. אני לא יודע, כאילו כל כך הרבה, אין קשר כל כך בין שלושת הדברים, ולכן כל נושא, הוא לא הצליח גם לממש אותו עד הסוף, כי אתה יודע, מה עם כל נושא של המוות? נכון. איך זה למות בכלל?
לא רק זה, גם היה שם המון, כזה מפסד מפוספס, היה בו המון רעיונות שהיה אפשר לעשות מהם מעדנות, כאילו מעדנים, כאילו, מה הופך אותנו למי שאנחנו? כאילו, האם החברה שלו מתאהבת בו בגלל איך שהוא נראה, בגלל האופי שלו, והם קצת שונים, ואהבתי את זה נורא ששכפולים, אבל הם לא בדיוק אותו דבר, גם זה לא רעיון חדש, יש בהרבה סרטים שמשכפלים והשכפולים הם יוצאים טיפה עם וריאנס. וגם פה, אתה לא יודע למה הם שונים בעצם, כי זה... כי בגלל החוויות שהם עוברות שהם טיפה שונים, בגלל שיש איזה פאק ביצור שכל אחד זה טיפה שונה.
כן, זה לא מוסבר בכלל.
זה לא מוסבר, אבל אני אוהב את הרעיון הזה, מצד שני, אז אתה יודע, ואתה יכול לעשות מזה באמת, לעשות מזה דברים מאוד מעניינים, למה היא אוהבת אותו, האם בגלל מישהו, בגלל שהוא נראה, בגלל האופי שלו, מה עושה אותנו, מה שאנחנו, כאילו יש שם פוטנציאל להיות באמת מעניינים, שלא מפותחים, שזה פספוס, אני חושב שהסרט, חלק מזה, אהבתי נגיד, נורא אהבתי בזה שמדפיסים, שיש את הקטע שהוא הולכתי בקדימה אחורה.
זה הדבר היחידי שאהבתי בסרט. הדבר היחידי שאהבתי בסרט זה הקטע שהנייר צריך לחזור טיפה אחורה בשביל לחזור על הדף פעם, על השורה פעמיים. כאילו משהו בכבד מצריך הדפסה כפולה. אז הוא חוזר טיפה אחורה.
אז אתה יודע, חשבתי על עוד משהו, למעשה אף אחד מה-17 גרסאות או 18 גרסאות שלו, אף אחד לא חווה את חוויית המוות, כי בהתחלה נורא רחמתי עליו שהוא כל פעם חווה מחדש את המוות, והוא כל פעם, הוא זוכר איך שהוא מת הקודם, אבל זה לא, כי הוא הרי, הוא אומר שאת הזיכרון, הם משכפלים פעם בשבוע, נכון. וזה קורה לפני שהוא מת. אז בעצם
כשמתאים לא את הזיכרון,
הוא לא יודע איך זה למות באמת, כמו נכון. שואלים אותו את זה, איך זה למות, איך זה למות, הוא לא באמת הוא לא יודע איך זה למות. כן. שזה רק עלה לי, רק היום חשבתי, נפל לי הסימון שבעצם את חוויית המוות או הכאב, הוא לא עובר בצורה הזאת. יש שם ההתחלה, בהתחלה, הזכיר את האימפריה המכה שנית, הצן הראשונה, הוא בקרח, הוא מתעורר, הוא לא יודע מה קרה, הוא מוריד את הזה, אבל איזה הבדל. איזה הבדל. דאב, יש איזה יצורים בתוך המערת קרח הזאת.
אני חושב שהוא באמת קשור ל-electric state, במובן הזה שלוקחים במאי, שהוא מואתר, בפרסים במקרה הזה, ונותנים לו תקציב מאוד גבוה.
והוא עושה סרט מדע בדיוני.
והוא עושה סרט.
אני מתחיל דיסוטופי.
וכאילו אומרים לו, נותנים לו יד חופשית. הוא אומר, תעשה סרט, תעשה איזה סרט שאתה רוצה, והוא נופל בין, כנראה בין השאר, כי הוא, אף אחד לא עצר אותו, ואף אחד לא, אתה יודע, יכול להיות שהיה עדיף אם היו נותנים לו איזה מגבלות, תקציביות או זה או משהו, אבל נותנים לו יד חופשית, ואז גם יש איזושהי ציפייה, אנשים אומרים, וואו, זה סרט של בונג ג'ון הו, ואנחנו רוצים לראות אותו אחרי פרזיטים, ואז יש איזושהי סיבה ומסובבת, אתה, אנשים רואים, אבל קשה להם להגיד שהסרט הוא לא טוב, כי זה במה היא כל כך מועטר, אז אתה צריך להגיד שהסרט טוב, למרות שהוא לא טוב, ואז כל מיני מבקרים שלא מוכנים להודות שהמלך הוא עירום, מחפשים מתחת לאדמה כל מיני דברים נסתרים, ואני שומע את הביקורות, והם לא יכולים להודות בזה, בסוף, אתה יודע, הם אומרים לך, אם לא נהנית, כנראה שלא הבנת את המסרים העמוקים של הסרט, בסוף זה קשקוש מקושקש, ואני חושב שעושים הנחות לבמאי, אני חושב שזאת הבעיה של המבקרים.
חשבתי שתגיד, בגלל החוויה שלי הייתה בסרט עם ההפסקת חשמל, שזה שלב החשמל.
כן.
שזה הקישור. אני קראתי את פרשנות שלא חשבתי עליה לפני, אני חייב להגיד.
הנה, אתה רואה, זה בדיוק מה שהתכוונתי. מבקרים מחפשים פרשנויות שאי אפשר, ואז הוא רואה, אם לא נהנית, סימן שלא הבנת.
לא, אבל פרשנות אחת שקראתי שמעניינת לדעתי, ולא חשבתי עליה שהסרט, וזה קצת מתקרב משהו שאתה אמרת קודם על הקוריאנים, שהסרט אולי מהדהד את ההיסטוריה הקוריאנית, שהעם הזה הוא נתפס כנחות על ידי האימפריות השכנות של יפן וסין וכזה, והמערב ראה בקוריאנים תמיד כזה סוג של עם יותר נחות. כן, ויותר מדי, במלחמת העולם השנייה, יפן ערכה ניסויים בבני אדם בקוריאנים, ורבים מהם ראו בהם יצורים שהם פחותים, תת-אנושיים וכולי, אז בדומה למיקי 17, שהיה כאילו סוג של האידיוט הנחות, אתה יודע, והוא הצליח לשרוד וכולי, אז גם העם הקוריאנים ככה, ושרת המלחמות והדיקטטורות והעינויים, ואולי הבמאי הקוריאני באיזשהו מקום רצה להעביר משהו על המסר של העם הקוריאני, אני לא יודע, פשוט מעניינת, אבל שלא חשבתי עליה כמובן, אבל...
אז קח את הסרט הזה, תשאיר רק את מיקי 17, תעיף את החייזרים, תעיף את מארק רפלו, ותדבר רק על זה, והפכת את הסרט ליותר טוב.
כנראה, כן, יכול להיות. כן. היה לי עוד נראה שלא הבנתי, נכון, היה שם קטע שהוא נורא כאב, מרק רפלו, מאוד כעס על מיקי, שהוא נתן למישהי אחרת למות, כאילו, שהוא לא, כלומר, אתה מתקלה, מה פתאום מישהי שבאדם רגיל מת, ולא אתה, איך זה יכול להיות? ואז אמרתי את זה, אם התחלונה לא קיימת, למה לא משכפלים את כולם? למה זה לא חלק מה... בידו שהוא נולד, דבר שם תשכפל אותו.
אתה צריך לחתום על חוזה.
אבל בסדר, לא, אני לא אומר שתהרוג אותו כל הזמן, אבל שיהיה לך בקאפ. למה לא לעשות בקאפ קבוע? כמו שאת התמונות שלך אתה מגבה. אתה לא יכול לגבה את המוח שלך פעם בשבוע.
לפני שאתה יוצא כל בוקר.
כן, כל בוקר, פעם בשבוע, אתה תגבה, שאם קרה משהו, יש בקאפ. כן. זה מתבקש. כאילו מה, דווקא אתה משקיע את הכסף ביצורים המתקלים, ולא דווקא אין שוק שחור לעשירים, שישכפלו את עצמם, וכאילו מתבקש. את חולה קיימת. בסוף אתה הורג את המדפסת.
וכל הסיפור עם החבר שלו, סטיבן יאון?
כן, טימו הזה, שהיה מוזר, כן.
כן, לא היה קשור לכלום. לא היה קשור לכלום, אפשר, תוציא אותו מהסרט, אותו סרט, אין הבדל. אין הבדל, באמת. תשאיר שרק מיקי לקח את הלוואה, רק הוא בורח מהמאפיה, מהנושים, אתה לא צריך אותו בכלל.
זה עוד נקודה להראות שהוא כזה סוג של בלדה בלי ביטחון עצמי, ביישן כזה.
יכולת להשאיר. היית משאיר בדיוק את אותם התכונות. היה מיותר, דמות מיותרת שסתם הכניסה.
ושוב, מה שמעצבן לדעתי, שיש הרבה רעיונות טובים שלא מפותחים. ממש. שהיחסים שלו עם החברה, וזה שפתאום שניים והיא אומרת, תחשבו אם לכם היה שניים כמוני. יש שם המון רעיונות מעניינים, והם לא מפותחים.
נכון. בסדר, לא אהבנו, לא התרשמנו.
כן, אולי יש מיקי 18 יותר טוב. לא, 18 כבר היה, 19.
כן. טוב, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נראה בפרק הבא.
נכון, עדיין לא.
אז נסיים בזה. את הפרק הזה אתה ערכת. ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותם חברים, דרגו אותם באפליקציות. וזה סיימנו להיום.
יאללה, ביי.
ביי.